עוד סייעתא דשמיא, היום ג' תמוז, שבת נקרא בעזרת השם מסדר פרשת חוקת, פרשה רוויה בעניינים חשובים, שונים ומשונים, החל מפרשת פרה אדומה, המשך בעניין פטירת מרים והסתלקות הבאר, מי מריבה, הוצאת המים מן הסלע, הבקשה של עם ישראל לעבור באדום, פטירת אהרון, המלאק מתחפש לכנעני ונחם בישראל, סיפור נחש הנחושת, ניסי נחל ארנון, שירת הבאר, בקשת המעבר מסיחון והמלחמה, מלחמת המלחמה באוג מלך הבשן. יש הרבה מאוד עניינים בפרשה, ואנחנו סייעתא דשמיא נדבר כמובן בענייני פרשת חוקת, אבל נבודד עניין אחד כדי שנוכל לדבר באמת על הפרשה, כי אחרת אתה יכול לדבר על הפרשה הזו, אפשר לדבר, לדרוש אותה שנים. פרשה מאוד מאוד קדושה. ואנחנו ככה בבית ג' תמוז, אז תחילת חודש תמוז, אני רוצה לדבר גם בעניין הזה, וגם הקיץ נכנס ככה לתוקפו. הימים מתחילים להיות ימים שאתה מרגיש את הקיץ. חיים לחיים לחיים. והדברים הם כמובן אחוזים ומשולבים זה בזה. כידוע לנו, קיץ זה השור של קיצוניות. החודשים של תמוז ואב גורמים לאדם להתנהגות קיצונית. יותר ככה אדם מתחמם ביתר קלות. והמהר"ל בגור אריה על הפסוק בבראשית פרק ב', ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, אומר שם המהר"ל בגור אריה על הפסוק הזה, אומר ככה, ואני מצטט: האדם נברא מן מזבח אדם שתהיה לו כפרה, וקשה, הלא אין מזבח מחפר בלא קורבן, ולמה יהיה לו כפרה בשביל שנברא ממקום המזבח? אדם נברא ממקום המזבח, מהאפר שנלקח ממקום המזבח. שואל המהר"ל, למה כל מזבח צריך שיהיה עליו קורבן בשביל שהוא יחפר? למה שהאדם, עצם זה שהוא נברא ממקום המזבח, זה יחפר עליו? הוא אומר ככה: דע לך כי המזבח הוא באמצע מקום הארץ, ואותה אדמה היא בין הקצוות לגמרי. הוא אומר, מה מחפר? העובדה שאדם נברא מנקודת האמצע. המזבח זה מרכז העולם, זה נקודת האמצע של העולם. באמצע, המזבח זה באמצע קודש הקודשים, וקודש הקודשים זה באמצע הר הבית, והר הבית זה באמצע ירושלים, וירושלים היא באמצע העולם. זה האמצע של האמצע של האמצע. וכל דבר שהוא באמצע ואינו נוטל אחת הקצוות הוא המובחר, והקצוות אינם טובים, אומר המהר"ל, וכל זה כדי שיהיה לו כפרה, מפני שהוא ממוצע, ואם יקרה לו חטא יהן נקל שיוסר החטא. אדם שהולך בשביל בדרך המלך, הוא הולך באמצע הדברים ולא נוטל לקיצוניות, גם אם הוא נופל קל מאוד להחזיר אותו לדרך המלך. הוא לא סטה בקיצוניות, לא לצד זה ולא לצד זה, כי כל החטא בעבור שהוא נוטל אחד הקצוות. למה אדם נופל בחטא? כי הוא לא הולך בדרך המלך, הוא נוטל לצד כלשהו. ומאחר שאדם נברא מן המיצוע, ממקום האמצע, נקל הוא לשוב לאמצע, אל המקום שנברא, והוסר ממנו החטא, שהוא הנטייה אל אחד הקצוות. יפה מאוד. חטא, אומר המהר"ל, זה כאשר אדם נוטל אחד הקצוות. אל תהיה קיצוני. תישאר על דרך המלך, לך בשביל האמצע. בשביל האמצע אתה לא יכול ליפול, בגדול אתה לא נופל, גם אם סטית מעט קל להחזיר אותך לאמצע. לא תפסת קיצוניות. אל תהיה, אם תרצו אפילו ברמה הזו, אל תהיה צדיק הרבה. אל תהיה צדיק עד שתהיה צדקן. לא צריך. שתלך לשביל האמצע. שביל האמצע מוזכר בפרשה בהקשר אולי מעט שונה, אבל עם קשר לכל הדברים שנדבר הערב. עם ישראל כשהוא מגיע ורוצה לעבור ורוצה לעבור עם, אצל, אצל מלך אדום. אז ישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, ואומר לו ככה, כה אמר אחיך ישראל, שרבנו שולח שליחים אל מלך אדום. הוא אומר, כה אמר אחיך ישראל, ישראל היה אח של עשיו. יפה. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, אתה יודע מה עברנו. וירדו אבותינו מצרים, ונשב במצרים וכו' וכו'. ונצעק אל השם, וישמע השם את קולנו. לא, הוא מספר לו את ההיסטוריה, זה מקרה שאדום לא שכח. הנה, ואנחנו עכשיו נמצאים שנת ה-40, עומדים להיכנס לארץ ישראל, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך, נעברנה בארצך, נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה, ובחרם לא נשתה, ובחרם, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר, ולא נשתה מי באר, דרך המלך נלך. עם ישראל פונה אל העשבים, אל האדומים, ובאל תקשיבו, דרך המלך נלך, אנחנו הולכים באמצע, הולכים בשביל האמצע, הולכים בדרך האמצע, לא נוטים לא ימינה ולא שמאלה, אין יותר טוב, אין יותר מובחר.
הוא צריך להאמין לו, לב הוא יודע שזה באמת ככה
יהיה. הנה חינם, בסדר, אוקיי, אני שומע, אני שומע, אני שומע. בן אחים, איזה סיבה יש לו לא להאמין לו? בן אחים, איזה סיבה יש לו להאמין לאח? אבל זה שאלה טובה, אני חושב, ולפחות כמו השאלה שלך. למה שבן אחים לא יהיה אמון לכתחילה? תרבו לשולחן, תרבו. אוקיי, תרבו, נתקע את הכיסא שלך, הנה, תרבו עליך. גם הכיסא, ככה, הנה. תתקדם. גבי, תתקדם שתגיע לכסית. אוקיי. נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר, דרך המלך נלך לא ניתה, ימין ושמאל עד אשר נעבור את גבולך. הדרך אל הגאולה השלמה, עם ישראל בדרך אל הגאולה, הוא יצא ממצרים, הוא בדרך לגאולה, ההגעה לארץ ישראל זה הגעה אל הגאולה, אל ימי הגאולה, להגיע לארץ ישראל זה הגענו לגאולה, הגענו לגאולה, אל התכלית, ארץ ישראל זה הארץ הגבוהה, ארץ ישראל זה יש לי ראש, יש ראש, לי ראש, סליחה, לי ראש. אז הדרך לגאולה עוברת לא דרך קיצוניות, קודם כל, היא מנעות מקיצוניות, היא דרך המלך נלך. דרך המלך נלך. מה זה דרך המלך? הדרך של מלך מלכי המלכים. בדרך של מלך מלכי המלכים נלך, דרך המלך נלך, בדרך ארץ, בדרך שקבע לנו מלך מלכי המלכים, כשכך צריך ללכת, שמה נלך. וממילא לא ניתה ימין ושמאל, ולא נשתה מי באר, אנחנו לא ניגע בגזל, ולא נעשה שום עבירת תנועה. כי אנחנו הולכים בכוח של מה? בכוח של מלך מלכי המלכים, בכוח של מלכו של עולם, בדרך האמצע, שביל האמצע, דרך המלך, שביל הזהב, כלשון הרמב״ם. זה הדרך האמצע. חודש תמוז מתעוררת קיצוניות. בחודש תמוז מתעוררת הקיצוניות, לכן זה זמן קיץ. קיץ, לשון קיצוני. הקיץ חושף אותך, הקיצוניות אגב מתורגמת הרבה פעמים קיצוניות וחיצוניות, קוף וחטא מתחלפות, קיצוניות גורמת לחיצוניות. מה הפשעת הזאת? נו, אז תסתכל סביבך, תראה מה קורה ברגע שהשמש קצת יוצאת, נעשה חם, חודש תמוז מגיע, כל החיצוניות הכי פרועה והכי בוטה פורצת החוצה. אבל מספיק אם נסתכל בהיסטוריה ביוזיין תמוז, משה רבנו יורד עם הלוחות. מה הוא פוגש פה? הוא פוגש פה את עם ישראל, עושה את הדבר הנורא מכל, את חטא העגל. דבר נורא מהיום. חטא העגל. משה רבנו יורד עם הלוחות הברית, והמכתב מכתב אלוהים. הקדוש ברוך הוא כותב את התורה, אנה נפשי כתבית יהבית. זה הרגע המרומם מהכל, בילה המוות לנצח. חזרנו למציאות של אדם הראשון לפני החטא. אין מוות, אין מחלות, אין שום דבר. מה הוא פוגש פה? הוא פוגש פה את עם ישראל בצורה הכי פרועה שהייתה מאז ומעולם. כמו שכתוב, וירא משה את העם, כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה. פרוע, והחיצוניות, הכל בחוץ, הכל גלוי. כל הבשר, הכל בחוץ. קיצוניות שמביאה לחיצוניות. תסתכל סביבך, אתה רואה את זה? שמירת העיניים זה משימה בלתי אפשרית, קשה ביותר, דורשת מאמץ אמיתי. למה? כל הקיץ הזה מוציא את כל החיצוניות החוצה. הרמח"ל בדרך השם אומר שההתעוררות הזו של י"ז בתמוז ובכלל של הימים היא חוזרת כל שנה. אני לא רוצה עכשיו להצביע על מצעדים כאלה אחרים וכולי, תשימו לב, זה תמיד תמוז, תמוז ואב. המצעדים האלה תמוז ואב. למה? החיצוניות עכשיו פורצת החוצה, הקיצוניות שבכיעור הכי גדול שיש מקבלת את הביטוי הכי חיצוני, הכי פרוע, הכי גלוי לשמצה. אז הוא מסביר למה הוא מסביר את זה הרמח"ל. הוא מסביר שבימים האלה יש התעוררות, שאדם מריח, הוא מריח את השריפה ששרפו בירושלים, הוא שומע את הקולות של שפרצו את החומות, את הזעקות של הנספים. הוא שומע את הקולות של הבריונים מתווכחים ולא מקבלים על עצמם את דעת גדולי ישראל, דעת הרבנים, ויוצאים ושורפים את האוצרות, סקריקים, מסתוללים ברחובות ברציחות נגד מי שלא לא תואם את הגישה של המרד. וכל הקולות האלה והריחות האלה והמראות האלה מתעוררים, ובעל מודע אנחנו קולטים את זה ומרגישים את הקיצוניות שמתעוררת אז, כי אז כן היום. ולכן בתמוז יש את התחושות האלה, שאדם מרגיש איזה מין התעוררות והתחממות שהיא לאו דווקא לטובה, היא לאו דווקא מעוררת לפעולה חיובית, אלא היא לוקחת למקומות קיצוניים. חוקת קשורה לתמוז לא רק במה שי"ז בתמוז, עכשיו הזכרנו את העניין הזה של פרוע, פרעו וכו', אלא בעיקר במה שבט' בתמוז, כך על פי הספרים, אירע האירוע המשמעותי של ההכאה של משה בסלע. כשרבנו מכה בסלע זה בט' בתמוז, בדיוק 30 יום קודם ט' באב הוא מכה בסלע. ומה קורה בעקבות זה? הוא לא מדבר אל הסלע אלא מכה בסלע, ובעקבות זה הוא לא נכנס לארץ ישראל. מתי זה קורה כשהוא מכה בסלע? אחרי מיתת מרים, כמו שאומר הכתוב, כמו שאומרת התורה הקדושה, וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון וכו' וכו'. זאת אומרת, כן, אנחנו בשנת ה-40 עכשיו. אז מה קרה? מרים נפטרה, מרים הנביאה נפטרה, והסתלקה הבאר. מיד הסתלקה הבאר. אנחנו כולנו מכירים כבר את חזרנו על זה, לא נחזור על זה פעם נוספת, שמרים הנביאה החזיקה במודעות שלה את הבאר, וברגע שהיא מסתלקת ממילא גם הבאר. ומשה רבינו רוצה להחזיר את הבאר, הוא צריך לחפש את אותו סלע ששימש בעירה של מרים. מה קורה? הסלע הזה הולך, אומר המדרש, ומסתתר בין סלעים אחרים, ועכשיו העם אומר למשה, תקה בסלע הזה. זה אומר, תקה בסלע הזה, כן? כל אחד אומר לו, אין, זה הסלע הזה היה בעירה של מרים. זה אומר לו, הסלע הזה בעירה של מרים. ורש"י אומר, המן הסלע הזה נוציא, ששואל משה רבנו, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? אז אומר רש"י, לפי שלא היו מכירים אותו, לפי שהיה הסלע, שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים, כשנסתלק הבאר הסתלקה, הלך הסלע שהיה הבאר של מרים, והתיישב בין הסלעים. עכשיו הם לא מזהים את הסלעים, מתחילים להגיד למשה רבנו, כל אחד אומר לו, אני חושב זה הסלע, הוא אומר לו, אני חושב זה הסלע, אומר להם, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, תגידו לי, אתם ראיתם, לאן הלך הסלע? תגידו לי, לאן הלך הסלע? פתאום יש 100 דעות, יש, לא יודע, 600 אלף יהודים, יש 601 אלף דעות. זה בלתי אפשרי, אבל זה ככה בין יהודים. יופי. אז עכשיו אנחנו מכירים את השיחה של הרבי שדיברנו עליה, דיברתי עליה פה בין מנחה לערבית, שיחה של שנת תשי"ג, שהרבי מדבר על הסתלקות המורים. הוא מדבר על משה רבנו שהיה המורה הגדול, הוא היה מורה לתורה, והוא הנחיל את התורה לעם ישראל לכל, אם אפשר לסגור את הדלת, זה מכניס המון המון משה משה רבנו היה נותן את התורה, הוא נתן את התורה, אז הוא נתן את התורה לכל יהודי לפי דרגתו. רואה נאמן, ראיה מאמנה. אדם מבין יותר, קיבל תורה ברמה יותר גבוהה. אדם מבין פחות, קיבל את התורה ברמה שלו. שרבנו היה יודע לתת לצון, לצון הרואה, יודע לתת לתלעים, לתת להם לצאת ראשונים למראה, לקחת את העלים הכי רכים. אחרי הם היו מוציא את הזקנים ואת הנקבות, שהיו אוכלות את העלים הלא רכים ולא קשים, ואחרי הם היו מוציא את הצפירי הצון, את הכי חזקים, שאוכלו את הגזעים, את השורשים, את הדברים הקשים ביותר. ידע לתת לכל אחד לפי רוחו, להלוך לפי רוחו. התורה שלו הייתה לכל אחד לפי רוחו. אהרון הכהן היה מתייחס לכל יהודי, לכל הבריות באופן שווה. התורה שלו הייתה תורה של אהבה, תורה של אחווה, וניגש של כל אחד לפי הרמה שלו. ומרים הנביאה היא זו שבזכות הבאר שלה הייתה מוליכה את דברי התורה של משה רבנו ומטמיעה אותם בתוך הדם של עם ישראל, באופן כזה שהיה משנה את ההתנהגות שלהם. כן, ונדבר על העניין הזה, על העניין הזה של שלושת המורים, כמה שנספיק. בעיקר נתרכז בסייעתא דשמיא בעניין הזה של המורה מרים. יש לנו הגננת תקווה, ולאב יש לנו המורה מרים. מורה מרים, כי מרים הייתה מורה, אחת המורות הכי גדולות שהיו אי פעם בהיסטוריה של המין האנושי, אם לא המורה הגדולה מכולם. מרים נקרא גם מרים הנביאה, ככה היא נקראת, מרים הנביאה בלשון חז"ל. וכמובן שבמהותה מרים הנביאה קשורה למים, כמו שאנחנו מדברים על בערה של מרים. אנחנו יודעים שבשמה, בשם של מרים, יש את המילה מים, את המילה מים, ומרים היא זו שמחזיקה בתודעה שלה את הבאר, וממילא היא זו שמשקה את עם ישראל 38 שנה במדבר מאותה באר, עד כדי כך שבקלות אפשר לקרוא לה לא מרים הנביאה באלף, אלא מרים הנביאה בעין, שהיא מנביעה מתוך עצמה, כמו מורה טובה, היא מנביעה מתוך עצמה מים. התורה אומרת על הבאר, בסופו של דבר משה רבנו מוצא את הבאר, הוא מכה בסלע, נכון, וזה בערה של מרים, ופורצים מים מן הבאר. התורה אומרת על הבאר הזו, אז ישיר ישראל עלי באר עינו לה, באר חפרוע שרים, קרוע נדיבי עם, במחוקק במשענותם. כך אומרת התורה. יש מהלך של הרב קוק בעין היה בשבת, בשבת, שבת חלק ב', שהוא מסביר כך, הוא מביא גמרא במסרת שבת, גמרא מפורסמת מאוד, מסרת שבת דף למדהי. הגמרא מספרת שמה שאדם שרוצה לראות את בערה של מרים עולה להר הכרמל, יעלה על הר הכרמל, רוצה לראות את בערה של מרים, יעלה על הר הכרמל, יעמוד מרחוק ויסתכל על הים עד שיראה מעין כברה מבעבעת. תראה, זה מין כמו מסננת בתוך המים, מבעבעת, המים מבעבעים, כאילו שיש עכשיו מסננת במים, והמים, אתה מנענע בתוך המים מסננת, אז המים מבעבעים, כן? עושים כאלה בועות. אם לפתוח סוגריים לרגע, אז אנחנו זוכרים שרב חיים ויטל בשפחי אריזל, על שער הגלגולים, סוף שער הגלגולים, הוא מספר סיפור מעט שונה. הוא אומר שמוצאי שבת אחד לקח אותו אריזל יד ביד, רב חיים ויטל לא קלט את תורת האריזל. בסך הכל תורת האריזל הוא נחלה לעולם באמצעות רב חיים ויטל, במה שאריזל לימד את רב חיים ויטל במשך שנה ועשרה חודשים או שנה ושמונה חודשים, לא משנה, תלוי יש איזו מחלוקת ביחס לזמן, אבל זה מסגרת הזמן, אפילו לא שנתיים. כן, האריזל נחיל את כל תורת הסוד, כל תורת הסוד, לרב חיים ויטל בתוך פחות משנתיים. תראו לעצמכם איזה גודל היה אריזל ואיזה גודל היה רב חיים ויטל, איזה בעלי צורה. אז, אבל אריזל לא קלט, רב חיים ויטל לא קלט התורה, היה לומד, שוכח, לומד, שוכח, לומד, שוכח, נכנס לתסכול. בא לאריזל, אמר לו, רבנו, אני בסוף צריך ללמוד תורה, אני יושב לומד, אני נהנה מהלימוד, אני כולי באורות, אני הכל, אני רושם לעצמי, תכתובו, עושה תרשומות. מגיע הביתה, שוכח הכל. לא קולט. לקח אותו אריזל מוצאי שבת, יד ביד, העלה אותו לסירה קטנה, שטו אל מקום שבו, כך מתאר הרב חיים ויטל, אל מקום שבו פני הים, בכנרת, פני הים נעשים כחברה, ומשם לקח כוס מים, אריזל, נתן לו לשתות, וזה מים מבירה של מרים, ומאותו רגע נפתחו לו שערי חוכמה לרב חיים ויטל, וכל התורה שהוא שכח עלתה וצפה, כל התורה שהוא למד מאותו יום ואילך נקלטה באופן שהפך ממש להיות כמו ספוג. אומר רב חיים סופר, בעל כף החיים על השולחן ערוך, אז הוא אומר, יש עניין, כותב כמה מפורשות, יש עניין שאישה בהבדלה תיקח מים מהברז, אבל כיוון שבערה של מרים במוצאי שבת עולה ומציפה כל מימות שבעולם, את כל המים שבעולם היא מרווה הבאר הזו, אז שאדם ייקח, אשתו, עניין שבאישה, היא תיקח את המים, תשים על שולחן עם ההבדלה, סיימו את ההבדלה, ישתו מעט מהמים האלה ויכוונו לרפואת הנפש והגוף ולפתיחת הלב בחוכמה. ככה יש סגולה, סגולה בדבר הזה, לעשות את זה בהבדלה. אוקיי, יפה מאוד. זה מרים, זה הבאר של מרים. זה לשיטת רב חיים ויטל. איפה הבאר? בכנרת. אומרת הגמרא, משהו שונה. והראי"ה קוק, משהו שונה. אדם רוצה לראות את הבערה של מרים, עולה לאן? על הר הכרמל. סתם הוא מסתכל מהר הכרמל, מערבה. לים התיכון, לא לכנרת. יכול להיות שיש נקודה, מצפה מסוים של מצפה הימים, שרואים את שני הימים. נגיד, אני קשה, אבל נגיד, כל מקום פה, ממש מהגמרא, שהוא מסתכל בכלל מערבה, הוא מסתכל אל הים, לא כתוב ים הכנרת, אל הים, בים. ואיפה הוא מסתכל? על הר הכרמל. למה דווקא מהר הכרמל? למה הגמרא לוקחת את העניין, את הנקודה של הר הכרמל? אלא הגמרא רוצה לומר שבכרמל, הכרמל זה מקום של ספק באמונה. כשאליהו הנביא מעלה את 400 נביאי הבעל אל הכרמל, ועם ישראל כולו עומד שם, זה אחד המבחנים הכי חזקים שעם ישראל עובר. עם ישראל נמצא בספק באמונה. מצד אחד עומדים נביאי הבעל, כמות של נביאי הבעל, שלא תחשבו שהם היו איזה דבילים. לא עסקינן באנשים שוטים. זה היו פילוסופים גדולים, כל אחד מהם היה מרשים, כל אחד מהם היה יכול לעשות איזה ניסים, היה יכול... הלכו אחרם אנשים, הם סחפו את העם. והם היו עושים מופתים. הם היו עושים מופתים, נביאי הבעל. עומדים נביאי הבעל, מולם עומד אחד שמסוגל להתנגד. קוראים לו אליהו הנביא. הוא יחיד מול 400 נביאי בעל. איפה הרוב? בצד הלא נכון. יש אחד. אחד עומד נגד כולם. תראו מה זה אחד. כוח האחד. הכוח של היחיד. מה יחיד יכול חולל בעולם? ועם ישראל ספק. אומר להם אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו. יש ספק. צריך להכריע בספק. המצב הכי גרוע זה שאדם נמצא בפסיכה על שתי הסעיפים. זה מצב גרוע מאוד. אתה בספק, אתה לא יודע, אתה ממילא עושה את שני הדברים, זה הכי גרוע. תחליט איפה אתה. אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו עד הסוף. ואם הבא, לכו אחריו. תחליט, אבל אל תהיה לא פה, לא פה. לא פה, לא פה, זה הדבר הכי גרוע. לא פה, לא פה, אין לך לא גן עדן, לא גיהנום. זה כף הקלע. עוד מגיהנום אפשר לצאת. שנה בגיהנום, מתמרקים, לא חוויה נעימה, אבל עוברים את זה, מתקדמים הלאה. בכף הקלע לא יוצאים. אז תחליטו איפה אתם. מה גורם את מה בצומת הזו של האמונה? יורד את האש על הקורבנות, ואליהו הנביא מביא במסר שהוא מעביר את העם לצעוק השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. נפלא מאוד, באמת דבר גדול מאוד. למה מונחת אם ככה באר דווקא שם על הר הכרמל? כי שם המורה לאמונה, המורה מרים, מלמדת אותנו שגם כשהמצב נראה אבוד, רוב עם ישראל כבר לא איתנו, הרוב לא איתנו, המצב נראה אבוד, תאמין, עם ישראל זה אוף חול, הוא קם, הוא מתעורר, תדליק אותו, הוא מתעורר, תסביר לו, הוא מתעורר, תסביר לו את העניין של האמונה, הוא הולך איתך. איזה שיעור של הילדים בשבת, הספרתי להם סיפור כזה, שבאדם, כל אדם שהיה קטן היה בקרקס, גם אנחנו היינו בקרקס, קרקס, אני חושב שכל אחד יצא לו להיות בקרקס פעם, לא? לא יודע, אולי זה דור שלנו היינו הולכים לקרקסי? יכול להיות, לא יודע. אז יום אחד, קרקס מדירנו, אברהם, הגיע קרקס מדירנו, היה בגני התערוכה. בגני התערוכה, קרקס מדירנו, אתה נכנס לאיזה אוהל, זה היה בשבילנו חגיגה ללכת לקרקס, זה כמו נגיד היום לנסוע לחוץ לארץ. ככה זה, נדיר ביותר. הגענו לקרקס, יושבים שם טרמפולינות ומקפצות ולוליינים ועריות ונמרים, אבל גולת הכותרת של כל האירוע זה היה איזה אחד שנראה כמו ליצן, נראה ליצן לגמרי, עולה למעלה איזה גובה 10 מטר, חוט מתוח, בלי רשת מתחת, בלי רשת מתחת. והוא מתחיל ללכת עם איזה מוט כזה, והוא הולך, הולך, הולך על החוט, טק, 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 מגיע לצד השני. כולם עוצרים את הנשימה, זה באמת נעצר אותך הנשימה, אתה אומר, עוד רגע הוא נופל, אתה רואה בעיניים הוא נופל, גם הולך עם זה נעליים גדולות, גם בהתחלה לא יחף בכלל. אם זה נעליים, אתה אומר, זהו, שנייה, הוא מועד, הוא נופל, הוא משוגע. לא, הוא הולך. סיים את זה, מוכרים לו כפיים, קד איזה קידה, עכשיו שם את המקל בצד, חוזר, מוריד את הנעליים, זוכר את זה כמו עכשיו, חוזר חזרה את החבל גם בלי המקל. אמנם יחף, אבל חוזר, ומדי פעם עושה כך איזה תנועות, כולם עוצרים את הנשימה, אוטוטו, לא, והוא לא נופל, הוא מגיע חזרה. סיים עם זה, עולה בצד השני, מחכה לו חד אופן. הוא מתיישב על החד אופן, ממקם את הגלגל על החבל, מתחיל לנסוע עם החד אופן על החבל. גובה 10 מטר אין רשת ביטחון למטה. הוא לא רתום, הוא לא קשור, הוא לא כלום. הוא נופל, הוא מתרסק. כל הקהל עוצר את הנשימה שלו, מדי פעם אתה שומע איזה גניחה, כל איזה תנועה שהוא עושה, כך, שום דבר עובר את זה. חוזר חזרה עם המקל, בלי המקל, על החד אופן. כבר איזה 4 או 5 פעמים עבר, הלך ככה, הלוך ושוב, וכל מיני וריאציות. סוף כל סוף הוא עושה את הבלתי יאומן. הוא לוקח מריצה. גלגל אחד, מריצה של הגלגל אחד, שם את הגלגל על הזה, מעמיס על המריצה את החד אופן, עוד כל מיני דברים שהיו לו שם בצד הזה וזה, ומתחיל ללכת על החבל. עם המריצה. עם המריצה, עובר את החבל. עובר פעם אחת, מגיע לצד השני, הקהל כבר בקתרזיס. וכולם מוחאים כפיים, עומדים, לא מסוגלים לתפוס את הדבר הזה. ואז הוא שואל, תגידו לי, מי פה לא מאמין שאני יכול לעבור עוד פעם אחת עם המריצה? אף אחד לא מרים יד. הוא אומר, אם יש אחד שלא מאמין שאני עובר פה עם המריצה, אתם בטוחים ב-100% שאני עובר את הפעם הבאה? כולם, כן, כן, יש, בטח, מוחאים כפיים, כן. ואז הוא עושה ככה עם היד, מצביע על מישהו, שורה ראשונה, אומר, בוא תעלה למעלה, שב במריצה. נעלמה האמונה. בוא נעזוב, קח את זה לידי. קח את זה לידי. אף אחד לא יכול לעלות במריצה, הוא אומר להם, אני לא מבין אותך. הלכתי ובאתי 5 פעמים, 6 פעמים, בכל מיני וריאציות, אתם רואים שאני יודע לעבור את זה. מה הבעיה לשבת במריצה? אלא מה? האמונה היא לא באמת אמונה. היא לא באמת אמונה, היא אמונה מוגבלת, זה לא באמת אמונה. עכשיו אנחנו, נדבר על עצמי, שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, תעלה על המריצה. תעלה על המריצה, זה השאלה. אתה הולך עד הסוף עם האמונה הזו, ואתה אומר, האמונה שלי מגיעה עד כאן. אני לא מוכן ללכת את המייל הנוסף. אני לא מוכן להגיע עד הסוף. אני מוכן להחזיק רק עד מה שנתפס לי בשכל, מה שאני מבין כהגיוני. טוב, יקרה לא מקסימום, הוא ייפול עם המריצה, בלי המריצה שיפול, בגדיל. אבל אני במריצה? לא. עד מתי אתם פוסרים על שתי הסיפים? האמונה שלך היא אמונה של 100% או 98%? 98% זה לא אמונה. אמונה זה 100% נקודה. עכשיו, אם אתה מבין שאתה ב-100% טעה למריצה, תתנהג כמו אחד שעלה למריצה. אין לעשות גם וגם, אין שתי עולמות, יש רק עולם אחד. עולם התורה, עולם המצוות הוא עולם אחד. הוא עולם נפלא, הוא עולם נעים, הוא עולם מגוון, הוא עולם לא חדגוני בשום פנים ואופן, הוא עולם כיף. אבל זה עולם אחד, זה מחויבות לדבר אחד, לקדוש ברוך הוא. אין מחויבות לשניים, אני לא עובד אצל אף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא. ושום דבר לא יכול לשעבד אותי חוץ מהקדוש ברוך הוא. שום אירוע חיצוני, שום אדם חיצוני, ודאי לא. אבל גם לא שום, לא משקה ולא סיגריות ולא דבר, שום דבר לא משעבד אותי. אני לא משתעבד לכלום, אני משועבד למלך מלכי המלכים, נקודה. תפסתי אותו, זהו, אני שלו. אני מקבל מסכות רק ממנו. זה הנקודה. זה מרים הנביאה. היא המורה הכי חזקה לאמונה. הכל נראה אבוד, היא אומרת למשה רבנו, היא אומרת לאמרם, לאבא, היא אומרת, אבא, מה אתה עושה? זה רצחה קשה משל ילדה בת 3, אומרת לאבא של אבא שלו, נשיא ישראל, גדול הדור. בא אליו ילדה, אומרת לאבא, מה אתה עושה? זה רצחה קשה משל פרו. פרו גזר רק על הזכרים, אתה גוזר גם על הזכרים וגם על הכבוד. אני דואגת לילדים, היא אחראית על הדור הבא, היא רואה את העתיד. זה מורה גדולה. מורה, מורה, לא משנה, הוא צריך לראות את העתיד. אבא, אמא, אתה רוצה לחנך, אתה צריך לראות את העתיד של הילדים, אתה צריך לראות את העתיד שלך, איך אתה נראה בעוד 20 שנה בעיניהם, איך אתה נראה בעוד 10 שנים בעיניהם, איך אתה נראה בעיניך בעוד 10-20 שנה. לראות עתיד. מה מרים רואה? שיעור באמונה היא עושה לאבא שלה. היא רואה את העתיד, היא אומרת, אבא, תאמין, המצב נראה אבוד, אנחנו על המריצה, אין שום בעיה, אנחנו על המריצה, אנחנו לא רואים בעיניים. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מוליך את המריצה על החוט בלי שום בעיה, 100,000 פעמים, אתה יושב בפנים, אני יושב בפנים, כולנו יושבים בפנים.
כל העולם כולו גשר צמא.
כל העולם כולו גשר צמא. בדיוק ככה. יפה מאוד. זו אותה מרים הנביאה, שהיא גם מורה לסובלנות אמונית. לא רק שאתה צריך להאמין, אתה צריך לדעת להמתין. להמתין. דברים לא קורים מיד. חינוך, חינוך ילדים וחינוך בכלל מבוסס, ובכלל כל קשר, כל קשר שהוא קשר אנושי ודאי גם קשר זוגי, מבוסס על סבלנות אמונית. מה זה סבלנות אמונית? סבלנות אמונית זה ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה בו. אני עומדת מהצד, אני בטוחה ב-1000% שהקדוש ברוך הוא יעשה רק את הטוב ביותר עבור עם ישראל. עכשיו אני עומדת בצד, אני מסתכלת לדעה מה יעשה בו. זה ברור שיעשה טוב, אבל איך, באיזה דרך הקדוש ברוך הוא יביא את, ה, את, ה, את הפורקן, בארמית פורקן זה את הגאולה. כן? באיזה דרך הוא יביא את הגאולה? באיזה דרך הוא יגאל אותי מהצרות? באיזה דרך הוא יגאל אותי מהבדידות וימצא את, הזיווג, את הזוגיות ואת הזיווג? באיזה דרך הוא יגאל אותי מהעניות וימצא לי את הפרנסה? באיזה דרך הוא ידאג לבריאות ויוציא אותי מהחולאים ומהקום? אז ברור שזה יקרה. זה רק השאלה איך, באיזה דבר, אתה תצב אחות אומר רחוק. אמונה דורשת סבלנות. אתה לא עובד בכלים אמוניים ומצפה שדברים יקרו בלחיצת כפתור, כספומט, זה לא זה. כלים אמוניים דורשים סבלנות וסובלנות, גם סבלנות וגם סובלנות. איך אמרה הגמרא, הרוצה לראות את בירה של מרים יעמוד מרחוק. גמרא בשבת למדי, יעמוד מרחוק ותתצב אחותו מרחוק. מרחוק, רחוק גימטריה שין דלת יוד, שאמר לו לעולמו די. הקדוש ברוך הוא מגביל את המציאות ככה שאדם, אם יפקח את העיניים, יראה בסופו של דבר איך הקדוש ברוך הוא סובב הכל לטובה. היום ישבתי ארוחת צהריים, בארוחת צהריים עם איזה איש עסקים שעבר בגיל 34, לא עלינו ולא עליכם, ניתוח מעקפים חריף ביותר. חריף ביותר, זה לא, הוא היום בן 78 אולי. זאת אומרת, בגיל 34 ניתוחי מעקפים הצליחו 1-8, 1-9 אולי. אנחנו מדברים על לפני הרבה שנים. וברוך השם הוא חי, ובלי עין הרע, השם שלח לו רפואה שלמה ובריאות טובה ותקינה ואריכות ימים שנים טובים. איש נפלא ביותר, חזר כמובן בתשובה ברבות הימים וכו'. הוא היום בארוחת צהריים, השגרה פרטית, הבטחתי שאני מספר אליו, שמו ניסן ברוכים. הוא הרשה לי לומר את זה, ואמרתי לו שאני אספר את הסיפור משמו. הוא אמר לי בקשרים אחרים לחלוטין, אז זה מה שהוא אמר לי. הוא אמר לי, תשמע, הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים זה הניתוח מהכפות. הכי טוב שקרה לי בחיים, הייתי בשוק. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? הוא אמר, תקשיב, אני מאז התחלתי לחיות בריא, התייחסתי לזמן באופן שונה, התייחסתי לכל דקה כלדבר יקר, אולי זה הדקה האחרונה שלי, התחלתי ללמוד, חזרתי בתשובה, והמשיך, הוא אומר, השידוך של הילדה שלי קשור לניתוח מעקפים, כי אם לא הניתוח מעקפים לא הייתי מכיר את הרב הזה, ואם הרב הזה לא הייתי מכיר אותו, אז אולי מכיר לי את הרב השני, והרב השני והרב הזה הם אלה ששיתחו לבת שלי את החתן שלה, באיזה ניסים דברים עזועים. אבל הוא עכשיו רואה איך כל מה שקרה לו טוב בחיים בחמישים שנה האחרונות נובע מהדבר הזה. פילי פלאות, הקדוש ברוך הוא תצב אותו מרחוק, שין ד' י' שאמר לעולמו די, מגביל את המציאות באופן כזה שתוכל לראות בסופו של דבר, להסתכל אחורה, להגיד זה היה לטובה, זה הציל אותי, זה הדבר שהוציא אותי מהברוך. מה שנראה לי סתירת לחי בהתחלה, מה שנראה דבר קשה, כי את צרה היא ליעקב וממנה יבשע, מהצרה, הצרה היא התשועה, הצרה היא הישועה. מי למד מזה? מרים הנביאה, המורה מרים. המורה מרים, מה שנקרא. המורה מרים למדת אותנו את הדבר הנפלא הזה, שאדם צריך לראות בסבלנות את התוצאה. אבל מרים המורה היא מיוחדת בתכונות נוספות. מרים המורה זה כל אחד ואחת מאיתנו, ודאי כל אחת, אבל גם כל אחד. אם למדת אותנו, אצל מרים, אף פעם מרים, תשימו לב, גם במה שהיא מדברת ואיפה שהיא מדברת ואיפה שהיא פועלת, גם אם לא מסופר מה היא אמרה או מה היא דיברה, אף פעם אתה לא מוצא, גם לא במדרש, שהיא אומרת למישהו אל תעשה משהו. איך היא מחנכת? היא מראה דוגמה אישית, בדוגמה אישית, עד כדי כך שנאמר ותצנה כל הנשים אחריה, בשירת הים של האנשים. אז כתוב, ותצנה כל האנשים אחריה בתופים ובמחולות. בתופים ובמחולות. מה הם עושות? הם רואות אותה ועושות כמוה. הם מחכות אותה. כוח החיקוי של המורה, של המורה, כוח החיקוי נלמד ממרים הנביאה. היא מורה שגורמת לך לעשות, גם כשאבא שלה, תשימו לב, כשאבא שלה מחזיר את אשתו, את יוכבת, דינה מחזיר גרושתו, עומדים כל עם ישראל ומחכים את המעשה שלו, עושים פעולת חיקוי, וגם הם מחזירים את נשותיהם. ממי אמרם למד? ממרים. כוח החיקוי של מרים עבר לאמרם, שעכשיו כוח החיקוי הזה גורם לעם ישראל כולו לחזר אחרי המעשה, להחזיר את נשותיהם. זה כוח של חיקוי. אפשר להגיד על מרים שהאור שבה, המאור שבה, מחזירה למותר. עצם ההערה, עצם זה שהיא קיימת, עצם זה שהיא שם, עצם זה שהיא נראית, היא מחזירה למותר. זו מרים, היא המיילדת הנצחית, היא זו שמיילדת גם אותנו עכשיו בכל רגע ורגע, היא זו שפועה לנו ממרומים. אתם חושבים שזה הגיגים שלי? האור החיים הקדוש כותב את זה על הפרשה, אומר ותמות שם מרים, פסוק הולך הרה, ותמות שם מרים ותיקבר שם. האור חיים הקדוש מרגיש, מה יש שם הפעמיים שם? מה זה שם? הוא אומר, מה זה השם? אז הוא אומר ככה, שם מתה ולא נשארה ביניהם במדבר צין. הם היו במדבר צין והיא מתה, לא נשארה ביניהם. בעולם הזה, במדבר, היא לא נמצאת. היא לא נמצאת. אבל הוא אומר, בשמיים היא ישנה תמיד, כי הצדיקים מונחים לפני הקדוש ברוך הוא כמרגליות המונחות בארגז. מרים, הכוח שנקרא מרים, המרגלית הזו, הטובה, שנקראת מרים, נמצאת כל העת. היא נמצאת גם עכשיו, והיא זו שמיילדת אותנו כל פעם שיש לעם, ליהודית צרה. אז מי שעומדת לפני הקדוש ברוך הוא כמו מרגלית המונחת בארגז, זה מרים. אתה רק צריך להזכיר את זה. צריך להזכיר את מרים הנביאה. מרים. אומר מרים, היא באה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו איזה יעלום יפה, ואומרת לו, רבונו שלו, למה? זה הילד שלי סובל, הילדה שלי סובלת, למה? תראה מה אתה יכול לעשות. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, בטח, בשבילך, למה לא אמרת? מריה, בשבילך, בטח שאני מטפל, רק תגידי. אני מטפל, מטפל בעניין. הכוח הזה, הכוח הזה של להיות שם תמיד, להיות תמיד בכוח של מיילד, כוח שמייצר חיים, שעוזר לחיים חדשים להיוולד, שמצמיח, תנועה שמצמיחה, שמגדילה, שמטפחת, פועה, הייתה פועה לבלד, הייתה משפרת הבלד, זה כוח מצמיח. הכוח הזה הוא כוח שהוא שייך במחנך, שייך במורה. זה, כשאני מדבר על מחנך ומורה, אני לא דווקא מדבר רק על מורה, אני לא מדבר רק דווקא על מורה לכיתה א'. מורה זה יכול להיות בכל רמה. כמו שדיברנו בשנים קודמות, שאומר הרב דסלר במכתב מאליהו, שכל מה שקורה לאדם זה מורים. זה מורה. אולי נדבר על זה מחר, בין מלכה לערבית, על העניין הזה, של המכתב מאליהו. יש למרים את הכוח הזה של הבאר, כי התורה שהוריד משה רבינו, היא הייתה תורה שמותאמת לכל אחד, אבל היא יכולה הייתה להישאר בגדר של לימוד אינטלקטואלי. אדם לומד, בסדר, מפרופסור, לא מאיינשטיין, מפי עשר גדול מאיינשטיין. למד את תורת היחסות, אז מה זה שינה אותו בתור בן אדם? זה עשה אותו ידען, אבל לא עשה אותו בן אדם שונה. משה רבינו הוריד תורה, הוריד חוכמה אם תרצו. הוריד חוכמה. מה הופך את החוכמה העצומה הזו לתורה, לשון הוראה? זה שאתה חייב להתנהג לפיה. היא צריכה להיות מוטמעת בך באופן כזה שאתה תשתנה כאדם. אם אדם בא לומד, אפילו מוסר נפש, כמו שפה יושבים אנשים מוסרי נפש, באים שעה, לא שעה, באמת, עושים, מקטטים רגליים והכל, יושבים ללמוד. אבל אם אדם יוצא מהשיעור, והוא לא לוקח משהו ומתנהג אחרת, אז השיעור נשאר בגדר איזה חוויה אינטלקטואלית, שיש לה התחלה, אבל יש לה סוף. לא עשינו כלום, לא התקדמת בכלום. עדיין שווה יותר לבוא לשיעור משהו מול הטלוויזיה, או לעשות דברים שונים, זה ברור. אבל בסוף תחליט הכל ולשנות את היהודי. יהודי רוחני זה יהודי משתנה תדיר. כל הזמן הוא צריך לעבור הליכים של שינוי. מה מעביר אותנו תהליכי השינוי הללו? ההטמעה של זה, איך היא נעשית? בבאר של מרים. ברוך הבא. זהו. אז יש למרים, כמה כללים חינוכיים. ראינו כמה עניינים של הוראה. נראה גם ככה.
אז למה אמר להם שמונה המורים? כאילו, מה אפשר רוצה להגיד במילה אותם מורים?
יפה, שאלה יפה מאוד. היא לא קשורה לשיעור, אז ברשותך אני... לא, כי שם שמונה המורים, תראה את הרשי, רשי אומר, שמונה סרבנים, השוטים, ככה הוא מכנה אותם, אוקיי? זה משהו אחר. שמונה הסרבנים, לשון יווני שוטים, המורים את מוריהם, המנסה לזה... שלא נצטבינו עליו ונוציא לכם מים. שם זה דווקא נאמר לגנאי. וזה כתוב, אם תשים שם הלב מורים, באמת כתוב כמו מרים, בלי וב. כמו מרים. יש עריכות בדבר הזה, זו שאלה טובה מאוד. רק אם אני אתכנס אליה עכשיו, אז אנחנו לא נספיק את מה שאני רוצה, והזמן קצר. אז יש כמה כללי חינוך למרים. קודם כל, לומדים אותם מהעובדה שהיא מרים הנביאה, בעין, שהיא נובעת, עם מים, עם מנביעה מים. מרים יש לה קשר למים, בעירה של מרים. אז קודם כל, מים יש להם כוח של התערבות. המים, שים אותם באיזה מקום, לא נשארים באותו מקום, מתערבים, הם יורדים, תן להם חריר הכי קטן, הם מוצאים את הדרך למטה, הם נכנסים לכל דבר, מתערבים בכל דבר. בחינוך, אדם צריך להיות מעורב. הוא צריך להיות מעורב בחיים של הילדים שלו, הוא צריך להיות מעורב במה שהם עושים, מאיזה חברים הם הולכים, לאן הם יוצאים, מה דרך הבילוי המועדפת עליהם, הוא צריך להיות מעורב. הוא צריך לדעת כמה שיותר על, 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 על החוויות שלהם. תרבות, מים, זה מים. כמו מים, שקט, לא אלים. מים. אז רואים ככה לאט לאט, יורד, נכנס, הולך, בודק, שואל, מתעניין, נמצא. מצוי, מים. למים יש כוח, אחד הכוחות הכי חזקים של המים זה כוח ההזדהות. המים מזדהים עם הכלי שבו הם מונחים. הם מקבלים את הצורה שלהם לפי הכלי שבו הם מונחים. יהיו בבקבוק, קבלו את הצורה של הבקבוק, בכוס, צורה של הכוס, בכל מקום שהם יהיו. ולא רק זה, הם יקבלו גם את הטמפרטורה של הכלי. אם המים, או, אם המים יהיו בכלי חמי, יתחממו, יהיו בכלי קיצוני, יתקררו, וכן על זו הדרך. זה יכולת הזדהות. זה, אם תרצו, הכלל של חנוך לנער לפי דרכו. אתה לא יכול להיות מים ולחנך לפי כלי אחר. לפי כלי שלא נמצא מולך, אתה צריך לפי הכלי שבו אתה הולך להיות. אתה צריך למצוא, אתה, כל נער, כל ילד, כל חניך, יש לו את הוא כלי אחר, הוא כלי שונה, יש לו את המיוחדות שלו. אתה צריך להיות מים ביחס אליו, אתה צריך לקבל את הצורה שלו, אתה צריך לקבל את הצורה המיוחדת שלו. צורה מיוחדת, שרק היא, רק הצורה הזו מתאימה לו. יכול להיות ש... זה שני אחים, גדלו באותו בית, קיבלו את אותו חינוך, למדו באותם בתי ספר אצל אותם הורים. אחד יוצא אדם אחד, והשני יוצא אדם שני לגמרי, 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 בלי קשר כאילו ביניהם. פלא פלאות, זה אחד מפעילי הבריאה, אבל ככה זה, כל אחד הוא כלי אחר. צריך לפעול לפי הכלי המקבל, זה מים. מים משנים את הצורה של כל דבר שהם פוגשים. מים יכולים לחספס את העדין, אתה שם להם לוח חלק, הם יכולים לחספס אותו, אבל הם גם יכולים להחליק את הגס. כל בעדינות, עוברים עליו עוד פעם, עוד פעם ליטוף, ועוד פעם נשיקה, ועוד פעם חיבוק, ועוד פעם ליטוף, ועוד פעם חיבוק, ועוד פעם נשיקה. הוא גס, הוא עושה דברים שאתה לא אוהב, הוא הולך עם אנשים שאתה לא אוהב, הוא עושה מעשים שלא יעשו, אתה יכול להתנגש איתו. בדרך כלל זה לא מביא תוצאה. מה מביא תוצאה? עוד חיבוק, עוד נשיקה, עוד טפטוף, עוד טפטוף, עוד טפטוף. זה מרים הנביאה, זה מים, זה מים, זה אבנים שחקו מים. אתה יכול לקדוע חור בסלע הכי קשה בטפטוף של מים. לכן חינוך, אתם זוכרים איך קוראים למלאך שאחראי על החינוך, ספר שמות המלאכים, לרבי זקוטה, משה זקוטה, והוא מביא שם השם של המלאך הזה, זה תף תף ובסוף יותקה. זה השם שלו. טפטוף. ככה מחנכים. אמא מחנך את הילד שלה, אבא מחנך את הילד שלו בטפטוף. מים. עוד קצת ועוד קצת, ותשמע זה לא טוב, וזה לא מתאים לאישיות שלך, ואתה אישיות שלך יותר מתאים למשהו אחר, ולמה אתה... זה לא כדאי לעשות, זה מעשה שמבייש בסוף, בשביל מה לעשות מעשה שמבייש. הכל באהבה, ועוד ליטוף, ועוד טפטוף, ועוד ליטוף, ועוד טפטוף, עד שבסוף נקדח החור הזה. זה מרים הנביאה. זה מרים שהיא נביאה, היא מוציאה מים מסלע. זה שמעון האמורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. אז ברור שאפשר להוציא מים מסלע. בכל הסלעים יש מים, בכל הסלעים. כך מים, תראו מה נהיה על קומקום אחרי הרבה זמן, מה נהיה שם? הסלע נהיה שם, אבנית, אז זה אבן, נהיה אבן, נכון? קח ראש של גפרור, תדליק אותו, בתוך הגפרור אתה תראה בועות של מים. בתוך הגפרור. יש בטח שאפשר לצאת סלע מן המים. והבן ישראל מביא את הערבי נחל, הוא אומר, תיקח את המילה סלע, תרשום סלע, רק במילוי. סלע, סמך, סמך, ממחף. למד, למד, מם, דלד. למד. עין, עין, יוד, נון. עכשיו, בתוך הסלע, אני צריך למצוא בתוך הסלע מים. בתוך, זה כמו בתווך, תיקח את האותיות האמצעיות בסמך, למד, עין, זה מים. בסמך, האות האמצעית בין סמך לחף זה מם. בלמד, האות האמצעית בין למד לדלת זה מם. בעין, האות האמצעית בין עין לנון זה יוד, מים. הנה יש לך בתוך הסלע מים. אז זה ברור, ברור שאפשר למצוא בסלע מים. איך? לפני שנגיע לאיך, שזה עקרון העל שתכף נקרא בזוהר הקדוש, אז רק עוד נתון אחד לגבי מים, הוא חשוב. מים יודעים לשנות כיוון זרימה. מים יודעים לשנות כיוון זרימה. בחינוך אתה צריך לדעת להשתנות. המחנך, אני לא מדבר על החניך, חניך ודאי, אני מדבר על המחנך. אדם שרוצה לחנך, אדם שרוצה להשפיע, הוא צריך לדעת לשנות את כיוון הזרימה. הוא צריך להיות גמיש, צריך להיות לפעמים גמיש גמיש מאוד. לפעמים צריך להיות גמיש מאוד. צריך לדעת שנות, כן? ודאי, הוא לא יכול להיות עם דעות קדומות, הוא לא יכול לבוא עם סטיגמות, הוא לא יכול לבוא עם קביעות שהוא עשה מראש, אבל הוא צריך לדעת להשתנות. חייב לדעת להשתנות. אז איך אנחנו עושים, איך אנחנו בסופו של דבר עושים את הבלתי יאומן ומוציאים מים מסלע? אז אומר הזוהר הקדוש, זוהר הקדוש מביא לגבי הבאר סודות עצומים, ובין היתר הוא אומר ככה, יש לנו עוד 5 דקות, אנחנו נספיק בעזרת השם. הוא אומר ככה: בגינדהי באר לא עדי באר מנהיו. אומר הזוהר הקדוש, מה שכתוב אשר אמר השם למשה סוף את העם, ובהקשר של הבאר, אז זה מפני שהבאר לא זזה מהם, לא שרה מהם. ואם תימה, איך יחלין לשווה מיני כולה? איך הם יכולים כולם לשאוב מהבאר הזו? היה אבן אחת, עם כמה מיליונים, איך עם מבאר אחת, איך כל העם שותה? אומר, אלא יהיו נפיק לתריסר נחלין, ונביאו יתמלא ונפיק לכל סיטרין. מה היו עושים? אמרנו שהם היו עושים בערך הפרו השרים, נכון? חוקקו במשענותם. מה זה משענותם? היו באים ראשי השבטים, לוקחים את המקל שלהם, כל אחד היה עושה חריץ מהסלע אל השבט שלו, מהחריץ הזה היה נהיה נחל. מהסלע הולך נחל אל תוך השבט. הם קיבלו לתריסר השבטים, נחלים, ונביאו יתמלא ונפיק לכל סיטרין. והחריץ הזה היה מתמלא ונובע לכל הצדדים. וכדן אבו ישראל בשעת דשר הנובה ין מאיה. אז כל ישראל בשעה שהם חנו ורצו מים, היו עומדים עליה, קאי מנעלה ואמרי שירתה. איך הם היו מעלים את המים? היו מתחילים לשיר. שרים לבאר, עלי באר אין אולה, שרים את זה באיזה מנגינה מיוחדת, שרים את זה, הבאר הייתה מוציאה להם מים. פילי פלאות. אומר הזוהר הקדוש, סוד סודי רזי ביותר. הוא אומר, אתה רוצה לשים מים מסלע? תשיר. עכשיו אנחנו בתפיסת העולם חושבים סלע, מיד חושבים על סלעים במדבר או על סלעים בהר. אבל יש סלעים בלב. יש אבנים עם לב אדם, אבל יש גם אנשים עם לב של אבן. עכשיו אתה רוצה לשים סלע מים מהסלע? אתה רוצה להפיק איזושהי תועלת? אתה רוצה להוציא טוב, מים זה טוב, מים זה חסד, מים זה טוב. אתה רוצה להוציא מלב של אבן, אתה רוצה להוציא טוב? תשיר. תנגן. תשיר. השיר זה הכוונה, לא רק שהתוכן של המילים יהיה שירה, פרגון וחיזוק וכוח והצמחה והגדלה, לא רק שהתוכן, השיר זה גם שהאינטונציה תהיה של שיר. יש הבדל בין אם אתה אומר למישהו אני מאוד מעריך אותך, בין אם אתה אומר לו אוי כמה שאני מעריך אותך, זה לא תתפס. אתה מנגן, אתה שר, את המילה, זה משהו אחר. כן, הדוגמאות של הבוקר טוב אתם מכירים. אדם מתעורר בבוקר, אומר לי, אשתו, בוקר טוב. היא אומרת, למה אתה לא אומר לי בוקר טוב? זה בוקר טוב, זה נקרא בוקר טוב. שאלת את הטבעת, את השיר שיר, בוקר טוב, מה נשמע? כן, זה שיר, זה כמו שיר, כמו הפכפוך של המים. המים יש להם אינטונציה. פכפוך שלהם, זה מנגינה, זה בערה של מרים, היה פכפוך של המים, הנחל הזה היה מפכפך, עושה איזה מנגינה. אדם רוצה לשבת להירגע, יש קול יותר נעים מפכפוך של מים? אנשים משקיעים מיליונים, שמים בבתים שלהם מפלים של מים. מה יש לכם לשמוע מפלים של מים? לא, המים מנגנים, למים יש שיר, יש שיר, זה מרגיע, השיר עושה שירה. ומה אמרי? איזה שיר הם היו שרים? עלי באר, סלקי מימייך, תעלי את מימייך, להנפק המים לכולה השתקה מנה, שכולם יוכלו לשתות ממך. וכן אמרי תושבחת הדהי באר. אז עכשיו השיר הפורמלי, התפילה הפורמלית, זה שחרית מנחה ערבית. השיר הפורמלי, עלי באר אינו לה. אבל, אומר הזוהר הקדוש, וזה עיקר הדבר שאני מכוון אליו, וכן אמרי תושבחת דהי באר, הם היו אומרים את, את השבח של הבאר, היו אומרים לה איזה בארת, איזה בארת, אין דברים כאלה, איזה באר יפה, איזה באר שמנביע מים חיים, אין כמוך בעולם, את הבאר הכי חזקה, התפוקות שלך הן הכי טובות, את סוגלת לתת מים לכל עם ישראל, לכל העולם את סוגלת לתת מים, את באר מששת ימי בראשיתי, באמת נבראה בין השמשות באר שבת, הבאר. איזה פה יש לך לבאר הזו? פי הבאר, פי הבאר, פי הבאר, פי האתון, פי הארץ, נכון? פי הבאר. איזה יופי, איזה באר! עכשיו תגיד לי, תהיה לב האבן הכי קשה של אישה. הכי קשה של אישה. זה באמת לב אבן קשה. עכשיו אתה בא אליי ושיר. אתה לא רק אומר את השיר הפורמלי. אתה גם בא שלא פורמלי, איזה עיניים ואיזה זה, והשמיים לידך מחבירים, והשמש מתבייש לצאת לידך. עכשיו אתה אומר את זה עם שיר כזה, נכון? נגמר, הלב נהיה מים. זה בסלנג, אומרים, הלב שלה נהיה מים. עכשיו אומר הזוהר הקדוש, כמו שאומר הרמ"ג בתומר דבורה פרק תשיעי, אומר הזוהר הקדוש, עכשיו תיקח את הטכניקה הזו ואת כל מה שלמדת עד עכשיו לגבי הבאר ותיישם את זה בתפילה שלך כלפי הקדוש ברוך הוא. אומר את זה ככה, זה ארוך, אני אקצר לכם.
לא,
אל תקצר. אוקיי, אני מקבל את זה, אתה יודע מה? לא אקצר. אומר ככה, מאיך הוליפנה, מכאן למדנו כל מי שרוצה, כל מן דבאי לאטרא מילין דלעילא, מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, בין בעובדה בין במילה, אי אהו עובדה או אהו מילה לא יתעבד כתקיירות, לא יתעדמיני. אם הדיבור או המעשה לא יעשה כמו שצריך, לא יצא שום דבר. אתה יכול להתפלל עד מחרתיים, עד מחרתיים כמו מכונה, אתה יכול גם להישאר בבית, שום דבר לא יצא לך מזה. זה לא פועל. כל בני העלמא עזלין לבית כנישתא, כל בני העולם הולכים לבית הכנסת, לאטרא מילא דלעילא, למה? לעורר את הדבר שלו, או לעורר למעלה. לעורר, רוצים לעורר מלמעלה השפעה, רוצים שמלמעלה ירד טוב, שירד השפעה, שיועיל. אבל זהירין ונון דיידין לאטרא, אבל המועטים אלה שיודעים באמת לעורר. והקדוש ברוך הוא וקודש הבריך הוא קריב לכל הדיאדן למקרה לב, והקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוראיו באמת, קרוב לכל אלה שיודעים לקרוא לו, ולאטרא מילא כדקיאות, ולאלה שיודעים לדבר כמו שצריך. מה הכוונה לדבר? להתפלל. אנחנו עכשיו מדברים בבית הכנסת, אנחנו בבית כנישתא, רוצים לעורר את הכוחות שלמעלה, הקדוש ברוך הוא מקשיב לאלה שיודעים לדבר. אבל אילייד אי למקרה לב, לאו יהיו קרוב. אבל אם הם לא יודעים לדבר, לא יודעים להתפלל, הוא לא קרוב אליהם. אדם לפעמים, לא עלינו, כן, לא עליכם, ודאי, אדם לפעמים מתפלל, 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 לא מרגיש שהתפילה עושה פרי, לא מרגיש שהתפילה נושאת פירות, לא מרגיש. דכתיב קרוב השם לכל קורא וגומר. מהי באמת? דיאטרי לאטרא מילה דקשות כתקיאות וכן בכלה. הוא יודע לעורר דבר אמת כמו שראוי, כמו שצריך, כמו ש... איך עושים את זה? ופאח אהבו אמר ישראל אני מילה מילים דקשות, היו אומרים מילים של אמת, אתה צריך להגיד מילים, אתה צריך להגיד אותם מילים יפות עם אמת פנימית, אתה צריך להרגיש שאתה אומר את האמת, שאתה לא עומד סתם, אתה לא עומד סתם. עכשיו לעשות מצוות אנשים מלומדה סמן וי הייתי בתפילה, אתה לא בא לסמן וי, אתה בא להגיד דברים באמת, להרגיש שיש אמת במה שאתה אומר. אם אתה מרגיש שיש אמת במה שאתה אומר, אתה מדבר, אתה מדבר עם כוח, אתה מדבר עם עוצמה, אתה מדבר עם בתביעה, בתביעה, לא בתביעה חס ושלום חוצפנית, אלא בתביעה הכוונה, אני יודע שזה אמת, אני רוצה את האמת הזו. אני רוצה את האמת הזו. בגין לאטרא, למה? כדי לעורר את, בגין לאטרא, להי ברא ולאשכלון לא ישראל. כי זה המילים האלה, כשהן נאמרות באמת, עם אמת פנימית, ובתביעה כזו, אז הן מעוררות את הבאר להשקות לישראל, והדאמרי אני מילה להתאר. ועד שאדם לא אומר את המילים האלה, שלא פועל, לא מתעורר. וכן אפילו באינון חרשי אלמה, הוא אומר אפילו אצל המחשפים, המחשפים שבאומות העולם, דמשתמש בזינים בישין, שמשתמשים בכל מיני כשפים ומינים רעים של דברים, הדעבדי עובדי תקשות לגבי, מתי זה יעבוד לגביהם? תאמינו או לא, רק אילה אמרי מילה דקשות בגילה המשך הלום בגלי גבנה דבעיה, לא מתארים לגביהם. אם הם לא אומרים באמת פנימית את הכשפים שלהם, זה לא יעבוד הכשפים שלהם. גם כשאומות העולם בכישופים, עושים כישופים, עכשיו עומד איזה בלעם כזה, עושה כישוף, אם הוא לא מאמין באמת, זה מה שקרה עם בלעם, הוא לא מאמין באמת במה שהוא אומר, זה לא יעבוד. לא יעבוד. ואפילו דצבחי כל יום, תראו למה אני רציתי להגיע לזה, כי תראו, זה סוגר רפלה ופה לכפתור ופרח את כל המהלך של השיעור. ואפילו דצבחי כל יום במילי נחרנין או בעובדה אחרה, למה שכינו לגבי ולעמי ולמה מתארנו את הבעיה. עכשיו הוא מכוון הזור הקדוש על מה שדיברנו באליהו בהר הכרמל. הוא אומר, אפילו אם יצבחו שם הנביאי הבעל, הוא אומר את זה מפורש, תחזה כתיב ויקראו בשם הבעל וגומר. הם יצבחו שם כל נביאי הבעל, הבעל ענינו, הבעל ענינו. הם לא מאמינים, כשאליהו עומד לידם, אליהו גורם להם לפקפק. לערער להם את האמונה. אז עכשיו הם לא מאמינים באמונה שלמה. שהבעל יענה להם, הם הפכו להיות בין הסעיפים. זה לא עובד, הכשפים לא עובדים. עד כדי ככה כמה לא עובדים, אם תרצו, עד כדי כך שאפילו חיאל בית האלי, שהיה שם, למטה בסודות המזבח, מוכן להדליק את האש, שיראו, הוא בהנחה שקיש אותו, לא הצליח במלאכה. למה? כי אין אמת פנימית במה שהם אומרים. אז אפילו בחרשים דאלמה, כשעושים כל זיני דקשפים, לא יעזור להם אם אין אמת פנימית. מקל וחומר, בן דום של מקל וחומר, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שעומדים שכל האמת, כל האמת הפנימית אצלנו בידיים. כל יהודי האמת הפנימית היא אצלו בידיים. בחוש הוא מחזיק סידור, הוא מחזיק תורה, הוא מחזיק את כל סודות העולם, את כל ההוויה של הבריאה הוא מחזיק. הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, מחזיק בשמו של הקדוש ברוך הוא. אדם שמחזיק בתורה, מחזיק בשם הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אם הוא עומד ואומר את האמת הפנימית שלו, בתביעה, בריתך, אין מצב שהוא לא יענה, אין מצב שהוא לא ימשיך השפעה מלמעלה. וזה בער שהוא מעורר. זה הבער, בידך אפקיד רוחי. נותריקום בער, בידך בית, אפקיד א', רוחי ריש. בער. זו הבער שהוא מעורר. ובעיקר מתי הוא מעורר אותה? עיקר, תדעו את זה, עיקר, אליהו נביא מתי נהנה? בתפילת המנחה. כמה זה מנחה בגימטריה? כמה זה מנחה בגימטריה? 103. כמה זה בער בגימטריה? 203. רציתי לזה 103? לא. זה 203? זה 203. זה 103 של המנחה, ומאה שזה התקללות 10 ב-10. הכל מושלם. מבנה מושלם של הענות בתפילת המנחה דווקא. ולכן תפילת המנחה היא התפילה הכי קשה לגבר. הכי קשה. לעקור אותו מכל אבלי העולם הזה ולמצוא את האמת הפנימית עכשיו, את האמת שלו אתה עסוק עכשיו, אתה עושה כסף, אתה עכשיו בביזנס, להגיד זה שקר ואני הולך לאמת עכשיו, זה קשה. אבל שם נהנים, בתפילת המנחה נהנים. אתה אליהו הנביא נהנה בתפילת המנחה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בזכות הרבה, זכות הרבה תגן בעדינו. חלק גדול ממה שאמרתי, אמרתי לכם, זה מובא מדברי הרבה בשיחות, בשיחה על פרשת חוקת תשי"א. מי שרוצה יעיין שם, זה שיחה מופלאה, שאני אפילו לא נגעתי בקצה קצה של הרבה, שהיה לא רק גאון עצום, היה ראש בני ישראל בעדיה. הפעולות שלו עד היום הזה מלוות אותנו בכל מקום, כל מקום שיהודי מגיע בעולם, בכל מקום. הוא ימצא את השלוחים של הרבה, ידו הארוכה של הרבה, הם קושרים בלב ונפש של הרבה, פועלים לפי ההוראות של הרבה, והרבה חי אצלהם בגוף ובנשמה ממש, בלי שינוי דגניזה אפילו. אצל חלק גדול מהם, ממש ככה, הם חיים את הרבה כמו שהוא. אז זה זמן מסוגל, הזמן שבו נשמת הרבה היא עכשיו בהתעלות, כל שנה הנשמה מתעלה עוד ועוד. אז הזמן, בזמן שהנשמה של הרבי בהתעלות, אז הזמן הזה הוא זמן מסוגל לקבלות טובות ולמעשים טובים ולהתקשרות עוד יותר עם פנימיות התורה ועם תורת החסידות בכלל ובפרט, עד ביד גואל צדק בעניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.